טוב, שלום לכם מוריי ורבותיי, שמי דוד נתיב, מורה לתנ"ך. בדרך כלל השיעור שלי היה בימי שני, בערך איזה 30 שנה בערך הוא היה ביום שני. מסיבות טכניות העברנו אותו ליום רביעי, בין 5:15 ל-6:15. ומה שננסה לעשות בשעה הזו, לאורך השנה, זה ללמוד נושא תנ"כי מובהק, שקשור לעולם המלחמה המקראי. עכשיו כמה מילות רקע, תובנות, ולאחר מכן מיד נתחיל בהדגמה, שתבינו לקראת מה אני חותר, ואני אסביר לכם גם פחות או יותר איך נלמד את הדברים. לא נלמד ספר אחד רצוף, זאת אומרת שנלמד פרק אחרי פרק, ספר כזה או אחר. זהו נושא תנ"כי אורכי, שנוגע בעצם גם לתורה, גם לנביאים, גם לכתובים, כפי שנדגים במהלך הלימוד המשותף שלנו. כאשר אני יוצא מתוך הנחה, תובנה ראשונית, שאנחנו לומדים תנ"ך במידה מסוימת אחרת מזה כמה עשרות שנים. משתי סיבות עיקריות, וזה נוגע לתנ"ך בכלל, לא רק לנושא שלנו, הוא נוגע גם לנושא שלנו. קודם כל, אנחנו לומדים תנ"ך בארץ. וזה דבר שלא מובן מאליו, לנו הוא פשוט, נולדנו בארץ הזו, גם אני, גם אתם כמה שנים אחריי, אבל נולדנו בארץ הזו, ובאיזשהו מקום הארץ הזאת על מרחביה ונופיה, נראית לנו טבעית, וזה טוב, ברוך השם שזכינו. הרבה דורות לא זכו לכך. והעובדה שאנחנו חיים בארץ הזאת וחיים את הארץ הזו, נותנת לנו תובנות רבות בהבנת התנ"ך, מה שלרבים לא היה כשלמדו את התנ"ך מחוץ למרחב הזה. מה לעשות? רוב האירועים של התנ"ך התרחשו כאן. אני אומר רוב, כי היו דברים שהתרחשו בבבל, והתרחשו במדינות שכנות, במצרים, וכולי, אבל רוב האירועים של התנ"ך התרחשו בארץ הזאת. וללמוד את הדברים במקום התרחשותם, לאו דווקא בנושא שלנו, אבל גם בנושא של עולם המלחמה המקראי, שרוב המלחמות המתוארות בו, ותכף נאמר על זה כמה מילות מבוא, יראו כאן במרחב הגיאוגרפי הזה של ארץ ישראל. וכשאתה לומד מלחמה, והמקומות שבהם הדברים קורים, כולל הטופוגרפיה וכולי, תכף נדבר על כמה וכמה דברים, הם לנגד עיניך, הדברים הללו הופכים להיות הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר מובנים. מאידך, כשאתה דן על משהו שרחוק ממך, אתה לא מכיר את התשתית שלו, אתה לא יודע איפה הוא קרה, אז אתה לא מבין גם כל מיני דברים שכתובים, והם ככה משהו עמום, מעורפל. לכן יש לנו הבנות טובות יותר של הנושא הזה כאן בארץ, לאו דווקא בנושא עולם המלחמה, אבל בכלל בלימוד תנ"ך, כולל את נושא עולם המלחמה. נושא נוסף שהוא חשוב, פה במסגרת הזאת אפשר לדבר על זה בצורה ברורה, אנשים פה חלקם הגדול מתגייס ומשרת, והוויית המלחמה ועולם מלחמה בדור שלנו, שמחתנו, לצערנו, תרצו, תקראו לזה איך אתם רוצים, לא זרה לנו. אני רוצה להזכיר לכם שכשרש"י כתב על מלחמות, או אברבנאל, או אבן עזרא, או כל פרשן אחר שכתב פירוש לתנ"ך במלחמות, עולם המלחמה היה רחוק ממנו, היה ארטילאי. לא רק המקום שבו הדברים התרחשו, דהיינו ארץ ישראל, היו רחוקים, והוא לא הכיר את המקומות ואת הנופים, אלא גם הוויית עולם המלחמה. עכשיו, זה טוב, זה רע, זאת עובדה קודם כל, בלי לתת לזה ציונים, אבל זאת עובדה. הם לא הכירו את הדברים האלה. אולי כשהם חיו בתוך ארצות, בקרבת מקום שבהם הם ראו גם כן חיילים של צבאות זרים, אז הם יכלו לקבל איזה שהם מושגים, אבל בסופו של יום הם לא הבינו ולא הכירו את הנושא הזה. ואנחנו היום מכירים את הוויית עולם המלחמה, על כל המורכבויות שלו. ואני לא מדבר פה רק על ההיבטים המוסריים של העניין, שתופס נושא בתקשורת או בהוויה, בשיח הישראלי היום, נושא מאוד חשוב, ועוד נגיע אליו בהמשך במסגרת הליבון של הדברים, אלא בכלל היכרות עם הוויית חיי צבא ושל כלי נשק ושל חשיבה. נושא של מורשת קרב הוא אחד הדברים האהובים, ואני לא מכיר נוער או ישראלי שאתה מביא אותו לשטח ומספר לו, ובאחד אם תביא איזה לוחם מפורסם שקיבל גם כמה צלשים, שהוא מספר לך את הסיפור של הקרב שהוא היה בו כאן לפני איקס שנים, שלא כולם בדריכות ובהאזנה מרתקת. אז מוריי ורבותיי, חוויתי את זה כשהתחלתי להיות מורה לתנ"ך, ובזמנו הייתה קצינת חינוך באור עציון, ששם לימדתי, שם יש גם פנימייה צבאית, והיא אמרה, רגע, רגע, למה לעשות רק מורשת קרב של תש"ח או של מלחמת ששת הימים, או אותי זה מצחיק שעושים מורשת קרב של ששת הימים או של יום כיפור, אבל לחיילים שהיו אחר כך שהיו תלמידים שלי, להם זה כבר היה מורשת קרב. בכל מקרה, העובדה היא שאפשר לעשות גם מורשת קרב על מלחמות יהושע, גם על המלחמות של תקופת השופטים, ובאמת עם הטכניקות שעושים מורשת קרב בצרכים כאלה. בבקשה, בבקשה, כן, בבקשה. אז את הדברים האלה אנחנו מכירים ש... ועשינו, היא יש לה את העזרים שלה, והחיינו במרכאות את מלחמות יהושע לפי דפוסי חשיבה של מורשת קרב עכשווית. זה בעצם נתן לי אז את הכיוון שבינתיים פיתחתי והפכתי אותו לקורס ארוך שאותו אנחנו ננסה ללמוד באופן מסודר במהלך השנה. אז זה קודם כל, למה לימוד התנ״ך צריך לקבל ממדים נוספים שלא היו לנו בדורות הקודמים, בגלל שני הנושאים הללו. זה נוגע בכלל לכל לימוד התנ״ך, זה נוגע במיוחד לנושא של עולם המלחמה המקראי וכו'. פה אני רוצה להוסיף עוד משהו, שעשרות רבות של פרקים בתנ״ך עוסקים בתיאור מלחמות, או בתיאור נרחב של המלחמות, או בתיאור מצומצם של קרבות. הרבה מאוד אירועים התרחשו בסביב הדברים הללו. גם בתורה, אני אזכיר לכם רק למשל משהו שעוד נדבר עליו בהמשך השיעור, פרק י' בספר בראשית, הקרב שמנהל אברהם אבינו כדי לחלץ את לוט ואת אנשי סדום כשבועים מהכוחות שיצאו מפה בניצחון גדול ונסוגים חזרה לאחר מסע מלחמה מוצלח. אנחנו מכירים את מבצע חילוץ בני הערובה של שכם, שמעון ולוי ואחיהם חילצו את דינה שנחטפה ונאנסה והוחזקה כבת ערובה בשכם, והיה צריך לחלץ אותה מידי האנשים שהחזיקו בה בכוח. אנחנו מכירים ודאי את המלחמה עם סיחון ואוג ואת מלחמת ערב ומלחמות שהתרחשו. עכשיו, לא כל המלחמות תוארו בצורה מפורטת, יש דברים שתוארו בצורה מצומצמת, יש דברים שקיבלו תיאור רחב יותר. כולנו מכירים את המלחמות של יהושע, מחציתו הראשונה של ספר יהושע. דרך אגב, זאת סדרת הקרבות הגדולה ביותר הרצופה שמתוארת בתנ"ך. 12 פרקים ראשונים של ספר יהושע עוסקים במלחמות של יהושע. במילים אחרות, אנחנו מוצאים פה סיטואציה של מלחמות השופטים למיניהם, שחלקם תוארו כמו גדעון, כמו דבורה, בצורה די מפורטת. וכן הלאה, אם נלך הלאה בספר שמואל, קרבות רבים בהקשרים שונים, גם בשמואל א', גם בשמואל ב', בספר מלכים, כל מיני קרבות שיש, חלקם קרבות בתוך האומה לצערנו, חלקם עם אויבים שכנים, אבל יש מלחמות שמתוארים בצורה מאוד, גם בנביאים אחרונים, יש בישעיהו, יש ביחזקאל, וזה פחות מוכר, כי התחושה היא שישעיהו ויחזקאל או ירמיהו מתארים לנו רק הגות, רק אמירות רעיוניות ומחשבתיות ומוסריות. לא, יש תיאורים של פרקים במלחמות שם גם, ודי להזכיר את ישעיהו פרק כ' ב', או את יחזקאל פרקים ד' ה', או את ספר ירמיהו בכמה מקומות, בין השאל בין פרק נון ב' ובמקומות נוספים. ואנחנו ניקל בדברים הללו. יש אמירות קצרות של מלחמות, גם בנביאים אחרים, ובוודאי בכתובים, במיוחד בדברי הימים, יש גם בעזרה ונחמיה, יש גם באמירות של חוכמה, של מלחמה, למשל במשלי, יש התייחסות של פרקים בתהילים, בפרקים לא מעטים בתהילים. במילים אחרות, התנ״ך זרוע כשיקוף של החיים בכלל. מה לעשות? עולם, יש מלחמות. זה טוב, זה רע, זאת עובדה. יש מלחמות וגם היום. לא תמיד הן תופסות כותרות, ועל זה עוד גם נדבר. לא היום ולא פעם. וזאת גם שאלה מתי הזרקורים מופנים לעבר מלחמה ולמתי לא. ופה אני מגיע לסוגיה הבאה, שהתנ״ך הוא לא ספר של היסטוריה צבאית. הוא לא ספר של היסטוריה צבאית. למה ראה כתוב לספר לנו על מלחמת אברהם בחילוץ לוט ואנשיו? עכשיו אני רוצה לומר פה איזו הערה עקרונית שנבין אותה. תראו, אם הוא היה רוצה לספר רק את העובדה שהוא עשה את זה, הוא היה אומר, ויצא וישמע אברהם שנשבע לוט בן אחיו, ויצא אברהם ויחלץ אותו וישחרר אותו לא יודע מה, זהו, לא. הכתוב טורח לספר בדיוק כמה, עם כמה אנשים הוא רץ, ומתי הוא פעל, ובאיזה טכניקה, ובאיזה מסלול הוא הלך. וכולי וכולי. אני כבר לא מדבר על מלחמות מפורטות כמו גדעון ודבורה ויהושע, שכתוב מתאר לנו פרטי פרטים של שלבים, והתנ"ך לא מבזבז את המילים. זאת אומרת, אם היה חשוב לו לתאר את הדברים באריכות ובפירוט, סימן שהדברים באים לתת ביטוי. עכשיו, זה מאוד מעניין אותנו, אבל השאלה איך זה בא לתת ביטוי לתנ"ך, שהתנ"ך הוא ראי ספר שבא לתת רעיונות ומסרים בהקשר לדמויות, לתקופות ולאישים שהכתוב מספר לנו ביחס אליהם על המלחמות. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו בכל פעם, מה רצה הכתוב לספר לנו למשל על אברהם אבינו במבצע החילוץ הזה שהוא משחרר את לוט ואנשיו. אילו משמעויות יש לזה ביחס לאישיותו של אברהם, לדמותו של אברהם. אנחנו מכירים עוד חילוץ של בני ערובה, שלישי בתנ"ך, ואנחנו נעשה את זה עוד מעט, אני רוצה, זה יהיה הנושא הראשון שאני רוצה דרכו קצת להמחיש לכם איך עובדים ואיך חושבים בנושא של פרקים שעוסקים בנושא של מלחמה, ואיך בדרך כלל אנחנו עוברים עליהם ככה ביעף ולא שמים לב, שהכתוב אומר הרבה, ואנחנו לא שמים לב אל הדברים והם חשובים ביותר. יש מקרה שלישי של חילוץ בני ערובה, מי שזוכר יודע? מה זה? איפה? אז שם כתוב שבי, אבל כתוב שלא מספרים שם, לא מתארים כלום. כתוב איש בנו שבי, אבל לא כתוב יותר מזה. מה זה דוד? איפה דוד? נכון, בציקלל. שמואל א' פרק למד, בציקלל, דוד מחלץ את בני המשפחות, נשים וילדים של אנשיו, שהם הלכו לקרב בצפון, או נעו לעבר הקרב בצפון, הוחזרו מיפק, והם חוזרים והם מוצאים את המחנה בזוז, שרוף, אבל ללא שום אנשים, גם לא גוויות. זאת אומרת, האנשים נלקחו בשבי, והוא יוצא לחלץ אותם, במבצע חילוץ בני ערובה נוסף. למשל, עכשיו, בתוך ספר בראשית שני מבצעים, אחד בחלקו הראשון, אחד בחלקו האחרון של הספר. כשנעשה השוואה בשלושת מבצעי חילוץ בני ערובה הללו, נגלה שיש טכניקות שונות של עבודה, יש דגשים שונים, ויש דברים משותפים. מאוד מעניין לנסות לראות איך כל אחד עבד, ולמה הוא עבד בדרך הזאת. דברים שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליהם, כי אתה לומד פרשת שבוע, או לומד את הספר כסדר, אתה מתעסק עם היבטים מסוימים, אני אומר, אנחנו צריכים להלביש משקפיים אחרות, להחליף דיסקט בראש, לקראת הכניסה ללמוד פרקים של עולם המלחמה, עם חשיבה הרבה יותר מורכבת, יותר עמוקה, שנותנת לנו להתייסק, כמו שאתה רוצה לדון בענייני פרקים הלכתיים, אז אתה מגייס את הידיעות ההלכתיות שלך. כשאתה רוצה לעסוק בעניינים שעוסקים בבעלי חיים או בצמחים, אתה מגייס את הידיעות בבוטניקה ובזואולוגיה שלך. כשאתה רוצה לעסוק בפרקים שעוסקים במלחמה, אתה צריך לגייס את הידיעות שיש לנו על עולם המלחמה. ולקרוא את הדברים, כי הכתוב מספק לנו אינפורמציה. אנחנו שומעים על הכתוב שמספר לנו על דייק ועל סוללה ועל חרב ועל חנית ועל קשת ועל כל מיני כלי מלחמה. איך הם נראים? איך עבדו איתם? יש פסוקים שאתה לא מבין בכלל מה הם אומרים אם אינך מבין את המציאות שעליה הכתוב מדבר. שלא לדבר כבר על ההיגיון למה מלחמה קורית, איכן שהיא קורית וכו'. המון דברים קורים בצורה מאוד מעניינת אם אנחנו נבין את הדברים. אז אני אומר, לזכור שאנחנו לא בהיסטוריה צבאית ולשאול את עצמנו תמיד את השאלה, אוקיי, מה הכתוב רצה לספר אחרי שהבנו את ההתרחשות לעומקה. אוקיי, מה הוא רוצה להגיד לנו בנקודת זמן זו ביחס לאירועים אלו ואחרים? עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו מקדמי לפני שאנחנו גולשים לדוגמאות ספציפיות כדי ללמוד את הדברים. הנושא של עולם המלחמה, כדי להבין אותו טוב, אנחנו חייבים לגייס לטובתנו סדרה של ידיעות שיש, שקיימות במידה רבה, לא הכל. הנושא של ההיסטוריה, ההיסטוריה של העולם הקדום. מי הם העמים? מה טבעם? אנחנו יודעים שהולכים ללחם נגד כנען, נגד פלישתים, נגד בבל, נגד אשור. מי הם? מי הם העמים האלה? איפה הם חיו? מה הייתה התרבות שלהם? מה היו האמונות שלהם? אנחנו מתווכחים ולוחמים נגד עמי כנען, נגד העבודה הזרה שלהם. אנחנו יודעים שתפיסת מלחמות בין ישראל לפלישתים, או לא רק בין ישראל לפלישתים, היא שמאבק בין עמים הוא מאבק גם בין אלוהויות, נכון? יש נאום שלם של רב שקל למשל, שמופיע גם במלכים, גם בדברי הימים וגם בישעיהו, שהוא בא ומשתחצן ואומר, מי זה הקדוש ברוך הוא בכלל? אני הרי הרסתי בדרכי לירושלים את כל האלוהויות עד כאן. המלחמה נתפסת כמלחמה דתית, אמונית. כשישראל מפסידים בקרב בשמואל א' בפרק ד', והפלישתים לוקחים את ארון השם אליהם, אז הם מביאים אותו לפני דגון אלוהיהם. ויש פה אימות ותפיסה, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? דגון נופל, הוא נופל פעם אחת ונופל פעם שנייה, והוא נותן מסר לפלישתים, אל תתהללו יותר מדי, לא ניצחתם את אלוהי ישראל. ניצחתם אולי את הצבא הישראלי, אבל לא את אלוהי ישראל. באמת אנחנו מגלים שפרקים שלמים עוסקים בהיבטים עיוניים מחשבתיים שקשורים לדברים האלה. אין ספק בשביל להבין קרב שמזכירים לנו שמות מקומות, למה הקרב בין דוד וגוליאת נערך דווקא בעמק האלה? מזכירים שמות מקומות, סוחו, עזיקה, איפה זה? איך היו הכוחות ארוכים ולמה במקומות הללו? מה ההיגיון? למה הקרב התפתח שם בצורה הזו ולא בצורה אחרת? להבין את הגיאוגרפיה, למה נעו בצירים כאלו או אחרים? צריכים להבין דבר מאוד חשוב שעוד נדבר עליו, הצירים, הדרכים, נגזרים מהטופוגרפיה, ותוואי של דרך עובר בגלל הטופוגרפיה של השטח. עכשיו, נכון שלא הרי דרך בתקופה הרומית כדרך למשל היום, כי היום אתה מביא אספלט ויוצר תשתיות הרבה יותר טובות מאשר בתקופה הרומית, אבל לא הרי הדרך בתקופה הרומית כמו הדרך בתקופה הכנענית. הטכנולוגיה משתכללת, וזה נוגע לדרכים, אבל התוואי של הדרך נשאר אותו תוואי, כי מה שמכתיב את התוואי של הדרך זה הטופוגרפיה. ואם יש ואדי עמוק שקשה לעבור אותו, אז אפשר או לבנות עליו גשר, מה שהיה מסובך, אם זה משהו גדול היום, אתה עושה מבצעים גדולים, בונים כל מיני גשרים מעל נהרות, מעל אגמים, במרחקים גדולים. וזה פונקציה של נושא לדבר בהמשך על הרמה הטכנולוגית. נושא מאוד חשוב, שנוגע לא רק לדרכים, זה נוגע גם למה? לייצור כלי הנשק. איזה קשת אתה תיצור? מה הטווחים שלה? איזה חרבות יש לך? איזה כלי מיגון יש לך? איזה כלי התקפה? איך יהיו החומות של העיר? איך בונים חומות? איך בנוי שער? איך ממגנים עיר? איך מביאים מים לעיר שאמורה לעמוד במצור ממושך? להיכנס לתוך ההוויה הזאת, להבין אותה. היום יש לנו הרבה דברים שקשורים להבין את העמים, את האמונות, את ההשקפות, את הרמה הטכנולוגית. דבר לא פחות חשוב זה נושא של מבנה השלטון. תראו, אברהם אבינו רודף, עם כמה אנשים הוא רודף, עם 317, נכון? נדמה לי
18,
כן? וירק את חניכיו, כתוב שם, נכון? עכשיו, זה בעצם גדוד, ככה, זה לא חיילים מקצועיים, אין לו צבא מקצועי. למה? כי זאת משפחה. מתי אפשר לבנות צבא רציני? כאשר יש לך שלטון גדול וחזק. יש התאמה מלאה בין, למשל, תקופת השופטים. הכותרת של ספר שופטים בימים ההם, אין מלך. רבותיי, מלך יש לו שלטון מרכזי. והשלטון המרכזי הזה מסוגל מה לעשות? לגייס מיסים, לגבות מיסים. זה שמלך גובה מיסים, וגם היום, מדינות שגובות מיסים מהאזרחים שלהם, הן מדינות מתקדמות. במדינות נחשלות, הם לא גובים מיסים כי אין להם מנגנון שמסוגל לעשות את זה. אין להם ידיעה, אינפורמציה, מי נמצא איפה, הוא לא יודע מי הם התושבים שלו בכלל. שלטון, ככל שהוא מכיר יותר, הוא מעורה יותר, הוא מאורגן יותר, הוא גם מסוגל לגבות מיסים. את המיסים הוא מפנה בין השאר כדי לספק את צרכי הביטחון של אותה מדינה. עכשיו, ככל שהשלטון מאורגן יותר, מתקדם יותר, הוא מסוגל לפתח את טכנולוגיה גבוהה יותר, הוא מסוגל ללמד, הוא מסוגל לרכוש טכנולוגיות, הוא מסוגל לפתח אוצרות טבע שהן תשתית בשביל לפתח כלי נשק. אדם שאין לו ברזל למשל, הוא לא יצליח לעשות כלי נשק בלי ברזל. אדם שרוצה לבנות טכנולוגיה של מרכבות ברזל של מלחמה, במושגים של היום טנקים, מטוסים,
צוללות, הוא צריך להיות עם רמה טכנולוגית גבוהה. במילים אחרות, יש פה מערכת שלמה של קשרים פנימיים של הנושאים האלה, ואלה לא כל הנושאים, יש עוד, לא רציתי פה, כדי רק פשוט ככה לעשות איזו פריסה של תובנה, שאנחנו בעצם צריכים להיות בקיאים או להבין, לפחות ברמה הבסיסית, סדרה ארוכה של נושאים שמתחברים זה לזה. עכשיו, חלק גדול של הדברים משוקעים בכתובים. כתובים, רק צריך לקרוא אותם בצורה פקוחה. למשל, מי שזוכר, כששאול רוצה לדעת כמה חיילים יש לו. במלחמת פרק שמואל א' תדבר, תסתכלו במלחמה מול המלאק עם הגג. בואו תראו דבר מעניין. זה דבר פשוט, לא שמים לב אליו, אבל זה, יש לי כאלה קוריוזים בלי סוף, שתתרגלו לחשוב במושגים שאנחנו רוצים. עכשיו כמובן שכל אחד מבין לבד, מומלץ בחום, גם אם חם בחוץ, מומלץ בחום, להביא תנ"ך. בשיעור תנ"ך, כדאי לבוא עם תנ"ך, זאת המלצה טובה, וזה כדאי להתרגל לזה, כי אחרת אתה נח, נכון? אתה נח, כי אין לך מה לעשות. אז בשיעור נח, כדאי לבוא עם תנ"ך, בשיעור תנ"ך. אחרת אתה נח. אז החבר'ה ככה, הוותיקים מכירים את זה כבר ממני, אבל לא נורא, אני היום לא אשתמש בזה יותר מדי, אבל כהוראת קבע, וגם אפשר מי שאין לו, שיתיישב בקרבת מקום ליד מי שיש לו, וכו' וכו'. כן, אפשר להסתכל בקריחה, זה בסדר. שמואל א' תדבר. אז אם תסתכלו לרגע בספר שמואל א' בפרק תדבר, תוכלו לראות בצורה יפה דבר מעניין. לא שמים לב לך, זאת גם הפטרה, שבת זכור, נכון? אז שימו לב, בפסוק ד' וישמע שאול את העם, דיינו הוא מכריז על גיוס, ויפקדם בתלאים, דיינו באמצעות תלה. כל אחד בא, מביא תלה, בבקשה? או במקום שנקרא תלאים, גם זאת אפשרות, יש מציעים גם הסבר כזה, אבל יש גם אפשרות שזה באמצעות תלה, נכון? זאת אפשרות. עכשיו, אלה שהולכים למקום, למה? כי יש להם תהייה למה לפקוד באמצעות תלה. יותר הגיוני לפקוד במקום שנקרא תלאים, נכון? בבקשה? יפה, צריך להכיל את הצבא, ופה אני מגיע למשהו מאוד חשוב. כדי לדעת כמה אנשים יש, והוא יודע אחר כך לפי זה, הייתי אחרי דבר הכי פשוט, אני יכול להגיד חבר'ה, כיוון שאי אפשר למנות, כן, יהיה אופן ישיר, אנחנו מכירים את זה מראשית פרשת כתיסה, יש איסור למנות את הצבא באופן ישיר, צריך להביא באמצעות גורם מתווך, מחצית השקל, ואנחנו מכירים את המגפה בסוף שמואל ב' פרק כ"ד, שדוד פקד שלא כדין, והייתה מגפה בעם, אז הוא פוקד בדרך ראויה. עכשיו יכולתי להגיד, כל אחד ייקח אבן, ישימו אבן, כולם יש אבנים בשטח, אין בעיה, נספור את האבנים. למה תלאים? אז התשובה כבר ניתה, הצבא צועד על קברתו, צריך לאכול. רבותיי, לא תמצא אצל דוד ואצל שלמה טכניקה כזאת. למה? כי הממשל של שלמה ושל דוד הרבה יותר מתקדם. זה נושא שצריך להרחיב בו. הצבא המתקדם, כי השלטון התקדם, שהוא התפתח, בתקופת תרם שאול, וזו הייתה מלחמה, די מהמלחמות הראשוניות שלו, הוא מופיע אחרי 350 שנה של תקופת השופטים, שאין מלך, אין שלטון מרכזי. אני רוצה להזכיר לכם, שגם אצל גדעון, ושוב, לא תמיד זה מואר, אבל זה ככה בא במאמר מוסגר, אנחנו זוכרים שכששמעון מגייס את האנשים, ושם זה המתנדבים בלבד, וזה גם נושא, כמות המתגייסים, מלך מחלק צווי שמונה, אין, זה לא מי מתנדב, מלך יכול לכפות של גיוס, הוא גם יכול וצריך לאמן צבא, הוא צריך לדאוג לציוד שלו, לכלי הנשק שלו, לאוכל שלו, לכל מה שחייל צריך. בתקופת השופטים אין שלטון מרכזי, אין מי שיכול לכפות, גם השופט הוא בעצמו מתנדב, זה לא משהו מרכזי. תסתכלו אצל דוד, אצל גדעון, בשופטים, כן, אנחנו מוצאים את הסיטואציה, איך פוקדים את העם, אז הוא פוקד אותו איך שהוא פוקד אותו, אבל הכתוב מספר שהגיעו בהתחלה 32,000 לגיוס. כך כתוב לנו בפרק ו', כן? בפרק ו', הכתוב מספר לנו ש... כן? פרק ז' זה מופיע, הנה שנייה אחת נמצא את הנתונים, פרק...
32,000
כתוב, חזרו 22,000. נכון, חזרו 22,000 ו-10,000 נשארו, מזה אני למד שהגיעו 32,000. זה מה שאנחנו יודעים מתוך הנתונים שמופיעים בפרק, איפה? פרק ז' פסוק? בהתחלה, פסוק ג', פרק ז', פסוק ג', ואתה קרנה באוזני העם, שופטים פרק ז', פסוק ג', ואתה קרנה באוזני העם למור, מי ירא וחרד ישוב ויתפור מהרגילת, וישוב מן העם 22 אלף, ועשרת אלפים נשארו. זאת אומרת, 22 אלף חבר'ה הולכים הביתה, והוא נשאר עם 10,000, גם הוא לא הולך עם 10,000 ללחם, הוא עושה גיבושות ומסיר 300. מה זה? הם יוצאים מאזור המערכה ישירה, נכון? הם זזים לשוליים, נכון? עכשיו, מה הכתוב מספר, כן? וכתוב בפסוק ז', ויאמר השם אל גדעון, ב300 האיש המלקקים, הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו, ויקחו את צידה העם בידם, ואת שופרותיהם. שימו לב, כל אחד לוקח איתו את מה? שופר ואת הצידה. צידה זה אוכל. זאת אומרת, כל אחד בא עם האוכל מאיפה? מהבית. אני רוצה להזכיר לכם, שיש בימי שאול את הקרב בעמק האלה, בשמואל א' פרק י' ז', מה שולח אישי עם דוד? אוכל. חריצי חלב, נכון? וכו'. זאת אומרת, עוד שנייה אחת, אז מה אנחנו מגלים פה? שאנחנו בשלבים של התארגנות הצבא. אין עדיין שלטון מרכזי שמסוגל לספק את ההספקה. לא אצל שלמה אין בעיה כזאת. שלמה בונה ערי רכב וערי פרשים, והוא מכנס אליהם, כמו שאנחנו מכירים גם בביאים מאוחרים יותר. רחבם, הנה קחו למשל את רחבם, דוגמה של מלוכה. תסתכלו למשל בדברי הימים ב' פרק י' א'. תסתכלו רגע למשל בדברי הימים ב' פרק י' א'. לדוגמה, אני אביא לכם פה דוגמאות קטנות ככה, רק כדי לסבר את האוזן. דברי הימים ב' פרק י' א'. תסתכלו בבקשה, דברי הימים ב' פרק י' א'. כתוב, מספר לנו שם על ההתארגנות הממלכתית, וזה הבדל גדול בין צבא ממלכתי לצבא מתנדבים או של איזה שבט ראשוני או משהו כזה. דברי הימים ב' פרק י' א', הכתוב מספר בפסוק ה', דברי הימים ב' פרק י' א', פסוק ה', וישב רחבעם בירושלים, אחרי שהממלכה נתפלגה והוא צריך להיערך מחדש כתוצאה מהמציאות החדשה שנוצרה. ואיבן ערים למצור ביהודה, ויש פה רשימה שגם אותה צריך להכיר בשביל להבין את ההיגיון שלה. בכל אופן, ויש פה היגיון מעניין, והוא בונה ערי מצורות, ערי מבצר, זה בעצם מעוזים על הגבול. ובפסוק י' א', ויחזק את המצורות, ויתן בהם נגידים, ואוצרות מאכל, ושמן ויין, ובכל עיר ועיר צינות מורמחים, ויחזקם להרבה מאוד. הנה דוגמה איך מלך מכין ערים לחירום. הוא מכין את הערים בגבול לאופציה של התנגשות צבאית. הוא מכין בהם מזון, הוא מכין כלי נשק. זה דוגמה אחת מיני רבות. אתם תראו שככל שהשלטון יותר מסודר, יותר מגובש, הרי כל ההיערכות עם התשתיות, כולל המזון, יותר מסודרים. ועוד שנייה אחת, וכשזה לא כך, למשל אברהם אבינו, הוא יוצא עם חבורת מתנדבים. זה בעצם הפועלים שלו, העבדים שלו. הוא יוצא בצורה מאולתרת, אתה יודע, תרצו כמו הפלמח, כמו התקופת רום מדינה, שלא היה, לא היה מי, לא היה מה שמספקו את זה, כן? אז זאת אומרת, צהל היום מביא לאנשים את הכל, אבל זה, תבינו שזה אחד הניסים. כל פעם אומרים, בבקום הגיעו כך וכך, מחזור גיוס גדול. תחשבו על העובדה הזאת, קודם כל, שכולם עברו איזה תהליך של עד, של צו גיוס, של בדיקות רפואיות, הגיעו לבקום, מישהו קולט אותם. עכשיו הם מגיעים לשם, מפזרים אותם, מחכים להם מפקדים מכל מיני חילות, לוקחים אותם לבסיסים שכל בסיס כזה מאורגן עם כל התשתיות, עם תוכנית אימונים, עם מפקדים, עם מערכות עזר, עם מזון, עם ביגוד. חבר'ה, זה נראה לנו פשוט וזה נראה לנו מובן מאליו, זה בכלל לא מובן מאליו. זה דברים שהם דורשים התארגנות, והנס הגדול שהצלחנו אחרי 2000 שנה שלא ידענו להתעסק עם זה, להתארגן עם זה, למרות בעיות קיומיות, כלכליות ואחרות קודמיות. זה לא מובן מאליו הדבר הזה. פשוט שתבינו גם את כל הסימפטומים הללו של איך הדברים מתארים. כך שמבנה השלטון משפיע מאוד על אופייה של המלחמה, איך המלחמה תראה. עוד לא דיברתי בכלל על זירת הקרב. אני עוד תכף יצא לשמוע קצת הערות. איך תראה את זירת הקרב? איך יש מודיעין? איך אוספים מודיעין? איך יש קשר? אין לנו, היום כל אחד הולך עם מכשירי קשר, היום כל ילד הולך עם מכשיר כזה לגן, לא מוצא חם עיניו, מזמין בפיצריה שיביאו לו בארוחת 10 משהו. אין,
חבר'ה, הדברים האלה, אנשים איך מתקשרים, איך יודעים, איך מעבירים מידע, איך יודעים לגייס את האנשים. היום אתה מודיע ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, תוך דקות כל העולם יודע מה שרוצים להעביר. בתקופה העתיקה אין את הדברים האלה. זה, אני לא מדבר אתכם על לפני 2000, גם לפני 200 שנה זה לא היה, לא רק לפני 2000 שנה. זאת אומרת, יש, צריך לעשות צוויץ' של להבין איך כל העסק הזה עובד. רפואה, איך, כמה הרוגים יש במלחמות, למה? איך נותנים מענה לפצועים, לא מדבר על הרוגים. למה בקרבות מסוג מסוים יש המון הרוגים, בקרבות מסוג אחר יש הרבה פחות הרוגים. צריך להבחן את זה, לראות את זה. רבותיי, להתחיל לשים לב לכל מיני פרטים שהכתוב מספר לנו. שהכתוב מספר לנו שאנחנו לא שמים לב אליהם. בקיצור, מה שאני רוצה לעשות, לחדד את התובנות. עכשיו, הדברים האלה יעצימו וייתנו לנו תובנה אחרת לגבי דרכי ההתנהלות של מיני אירועים. את הדברים האלה אני יכול לעשות שתי שיטות. אני יכול לעשות בצורה אקדמית, לעשות עכשיו סדרת הרצאות מבוא ולייבש אתכם שיעור אחרי שיעור. יום אחד לדבר על המודיעין, יום אחד לדבר על האספקה, יום אחד על הרפואה, יום אחד על הקשר והמנהלה. אני יכול לעשות מזה סיפור, יום אחד על כלי הנשק, כלי נשק, כלי הגנה, כלי נשק של התקפה ומיגון. יש מיגון, אני מגן גם את הסוסים וגם את הלוחמים. ואני יכול לעשות לכם כל שיעור על נושא אחר, זה ייבש אתכם. אני מעדיף להביא לכם את האינפורמציה הזאת דרך לימוד פרקים ונושאים של מלחמות ופרקים בתנ"ך, וכל פעם שהכתוב יזכיר נתונים כאלו אחרים, להסביר לכם אותם, להרחיב, ולאט לאט תצברו את המידע הזה בצורה מסודרת, תוך כדי תנועה בפרקים. כן, קודם כל נשמע כמה הערות ושאלות. כן, בבקשה.
כן, אשר, אתה הזכרת מבנה השלטון.
כן.
יש רק מלך יכול לגייס את כל העם, ולהעניש את מי שלא מגיע.
נכון.
אנחנו רואים שבסוף שלכן גם העם עושה את זה,
כן, אבל...
וזה בלי איזשהו מנהיג.
אז ככה, בוא תראה ככה. קודם כל פילגש בגבעה לפי כל הסימנים, ואחד מהם זה כמות המתגייסים. אם תשים לב, פילגש בגבעה התייצבו כמה מאות אלפים, נכון? בכוונה לא, חזי נספרים, מספיק לי... בהמשך תקופת השופטים, לדבורה היה 40 אלף, תחילה עם 10,000, בשירה יש 40 אלף. אצל גדעון, כבר אמרנו קודם, 32 אלף. אם תבדוק תראה שמלחמות של תקופת השופטים בהמשך יודעים בין מאות לאלפים לעשרות אלפים. אין מאות אלפים. המלחמה הבאה אחרי פילגש בגבעה שבה תמצא מאות אלפים זה מלחמות של שאול. אם זה יבש גלעד ואם זה פרק תדבב שקראינו אותו קודם שמדובר שם על מאות אלפים. זה כההבדל. שתקופת זה שאני תקופת ככה ביניים. רשי אומר שגם פרשת פסל ניחה וגם פרשת פילגש בגבעה, לא שמופיעים בסוף ספר שופטים, הם התרחשו בתחילת הספר. זה גם נובע מעוד כמה סיבות, אבל זה אחד הסממנים הבולטים, כמות המתגייסים. זאת אומרת, אני מסכים שיש פה איזה משהו ביניימי כזה, כי אנחנו עדיין עוד לא התפרקנו, כי מה שנקרא בתקופת השופטים, היחד שהיה בתקופת משה, יהושע, מתפורף. ושאול יצטרך לעשות מבצע גדול מאוד, ולחבר עוד פעם את השבטים בתבזורת לעם. וזה אתגר לא פשוט. ובאיזשהו מקום הדבר בא לידי ביטוי גם בכמות המתגייסים ובאופיו של הצבא וכו' וכו', ביכולות הטכנולוגיות שלו. זה גם מסביר לך למה בתקופת השופטים אנחנו עומדים כל כך חסרי אונים מול כל מיני אויבים, וזה לא מעצמות, זה כל מיני עמונים, עמלקים, מדיינים, זה לא, זה ליגה דלת, זה לא אשור, בבל, ארם, זה... כי אתה בעצם לא ערוך לתת מענה צבאי לדבר הזה. כי השלטון המרכזי שלך, אין יחד. שלטון מרכזי זה הרבה דברים. וזה משפיע על שבשרת דברים נוספים. יש? יופי. כאן רציתי לשאול. כן, בבקשה.
ובכל
ישראל,
צבאות ומלכים,
חלקם זה צינה. נדבר, תראה מה זה צינה. יש לנו צינה. צינה זה מגן באופן כללי. גם מגנים. אני אתחלק לכם תמונות. עכשיו, מאיפה אני נשואף את כל האינפורמציה הזאת? של כל הכלי הנשק של פעם, מארכיאולוגיה. רבותיי, הרבה מאוד מידע ארכיאולוגי. הרבה מידע ארכיאולוגי, נדבר על זה, נביא דוגמאות. יש לנו מידע ארכיאולוגי של איך נראה זירת המלחמה, יש ציורים, יש כל מיני עמודי ניצחון שמספרים כל מיני אינפורמציות, יש כל מיני דברים כתובים, יש הרבה ציורים, אם בקברים של מלכים מצריים, האינפורמציה מופיעה בכל מיני צורות.
אבל יש לנו אינפורמציה עשירה על כל מה שכרוך וקשור בענייני המלחמה. זה נושא מרתק, ואני אשתף אתכם מפעם לפעם בכל מיני דברים, כולל דברים שאני אחלק לכם מצולמים, כדי שלאט לאט נבין את העניין. איך אני יודע למשל שזה מגן? יש לנו כמה דוגמאות לזה. למשל, כשמדברים על גוליית, נכון? כתוב ונושא הצינה לפניו. תראה, תרגע, שמואל א' פרק י"ז, בוא תראה. אז תראה, יש לך שיש כמה בשמואל א' פרק י"ז, תסתכל בבקשה, זה הקרב המפורסם של בן דוד לגוליית, והכתוב מספר לנו שם, גם שם יש תיאור מאוד מפורט, מפורט של הציוד של, של גוליית, ככה בחור גוי חמוש טוב. הנה הכתוב מספר בפרק י' ז', שמואל א', פרק י' ז', פסוק ה'. אז יש לה כובע נחושת על ראשו, מה שקוראים מהם כובע פלדה, ושריון קסקסים הוא לבוש, ועל זה עוד נדבר, כי שריון הקסקסים הופיע בכמה הקשרים בהמשך למלחמות נוספות, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, ויש פה תיאור של איך בנויה החנית שלו, והלב של החנית, ונושא, סוף פסוק זין, ונושא הצינה הולך לפניו. תהיינו עם כל כך הרבה ציוד, יש לו רק שתי ידיים, והוא צריך גם להילחם. תיאורטית לפחות, אחרת אם הוא בא עם ידיים קשורות, אז כל חייל פשוט יגבר עליו. אז יש לו כל כך הרבה ציוד ויש צינה, צינה זה מגן. יש לו עוזר שמחזיק לו את המגן, כי אם הוא יצריך להחזיק גם את המגן, אז הוא לא יצליח להסתדר עם כל, למרות שהוא ענק, 3 מטר פלוס, כפי שכתוב מתאר, אבל שתי ידיים יש לו, אולי הן ארוכות, גדולות, חזקות, אבל רק שתי ידיים. אז יש לו עוזר שהולך ומגון עליו. בסדר? זה נושא הצינה, כן.
הרב
ממש משמש
בהרבה דברים שהארכיאולוגיה וכדומה, העניין הזה שחלק לא קטן מהפעמים בארכיאולוגיה שמוצאים דברים שמקבילים את התנ"ך, ובא ומספר את הסיפור מהצד השני, לדוגמה מצבת מישה.
נכון.
שמספר את הסיפור בתור ניצחון של מישה, או
אסתרת מרקביה. אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאינפורמציה שבאה ממקור אחר, אנושי, אינטרסנטי, אנחנו תקבל אותה בערבון מוגבל. ואני, כשיש לי התנגשות בין המידע של מה כותב מישה מלך מואב, וכשיש לי אינפורמציה על אותם דברים מצד התנ"ך, בשבילי הדברים המדויקים ממה שהתנ"ך מספר, ואני צריך להסביר מה היו הסיבות שמישה מלך מואב כתב את מה שכתב, כולל במין סרט סנחריב, כולל בהרבה מאוד מקורות אחרים, שבהם בשבילי הגורם המהימן הוא התנ"ך, והאינטרסנט, אם זה קורש, או אם זה סנחריב, אם זה נבוכדנצר, ולא משנה כרגע מזה, היה צריך מסיבות כאלה אחרות לכתוב מה שהוא כתב, ולא כל מה שהוא כתב קדוש קדוש. בסדר, אז הוא כתב, אבל אני יכול לקבל איזושהי תובנה מסוימת מהדברים שלו, וגם השחצנות שלו יכולה ללמד אותי כל מיני דברים. בסדר? יופי, מה עוד? יופי, אני רוצה עכשיו לגשת לחלק השני של השיעור, ובוא לגשת תכלס לשטח, ויש פה עוד הרבה מה לעשות במבוא. אבל היה חשוב לי, לפני שאנחנו צוללים לדברים, שתגבלו קצת מושג לאיזה מעגלים אנחנו הולכים להתגלגל בשביל להבין כל מיני דברים. כולל הנושא של זוהי מקומות, שמות מקומות. אז אני לא אעשה היום את כל המבואות, איך אני יודע שאני נמצא באזיקה, איך אני יודע שאני נמצא במגידו, אני אומר, טוב, פה זה מגידו, פה זה הזקה, מאיפה אני יודע? אז אנחנו כל פעם, בכל שיעור, ניתן קצת מן האינפורמציה שמשמשת מבוא ותשתית למידעים שלנו, וככה לאט לאט במשך שיעורים נרכוש קצת פה, כי היעד המרכזי שלנו זה שיעור תנ"ך, כן? זה לא שיעור לא בארכיאולוגיה, ולא בהיסטוריה, ולא בגיאוגרפיה, ולא בכל הדברים האחרים שהם חשובים, אבל הם כלי עזר לעיקר. ולכן אני לא הולך לברוח מהעיקר, ואני ארצה ללמד את כל המידעים הנלווים תוך כדי לימוד פרקים כאלו אחרים. ובכל פרק, בהתאם לתשתית הנצרכת ממקורות העזר, נביא את מקורות העזר כדי להשלים את המידעים הנדרשים. בסדר? אז יכול להיות שזה יהיה קצת בתפזורת, ואין לי, שוב אני אומר, אין לי בעיה לתת לכם הרצאות מסודרות על כל הנושאים האלה, אבל החיסרון של זה יהיה שזה ייבש אתכם, זה פשוט ייבש אתכם. אני אומר לכם, זה מייבש. לכן אני רוצה שהלימוד יהיה חי, והעיקר שלנו הוא התנ"ך, ואנחנו נוסיף את המדעים, כפי שתכף תראו, בכל דברים. אני רוצה לדבר כהדגמה לעניין,
לפני שאנחנו הולכים לעשות את הדברים, ואני באמת ארצה להתקדם עם מלחמות די מסודר. נתחיל מהתורה, כן? ונתקדם ככה לנביאים, כי יש גם ערך, כפי שרמזתי קודם, בהבנת התפתחות השלטון והתפתחות הטכנולוגיה, ואין ספק שלא הרי המלחמות בתקופת קין והבל, כי הרי המלחמות בימי אברהם אבינו, ולא הרי המלחמות כאברהם אבינו כמו בימי יהושע, ולא הרי מלחמות יהושע כי הרי המלחמות בתקופת המלוכה, ולא זה כמו בראשית ימי בית שני. זאת אומרת, בהחלט צריך להבין את הסיטואציה, לקחת אותה בחשבון ולנסות לנתח את הדברים. אוקיי? אז אנחנו לא נעשה את זה באופן ישיר, אבל אנחנו, כפי שנלמד מלחמות פחות או יותר לפי סדר כרונולוגי, אז אנחנו נבין גם תוך כדי זה כל מיני תובנות ברקע, כמו שקודם הסברנו, על כמות המתגייסים, על למה דוד פתאום צריך להביא את האוכל מהבית, וכן הלאה וכן הלאה. אז אלה הערות שוליים, אבל הן מאירות עיניים ונותנות לנו הרבה מאוד תובנות ביחס להבנת האירועים. אני רוצה לפתוח היום, ולא נקבל את זה היום, ואנחנו נקפיד על הזמנים. בעזרת השם שבוע הבא, ואחרי שבוע הבא יש עוד שבוע, אנחנו כל שבוע, בעזרת השם, ננצל את השעה שעומד לרשותנו באופן מרבי ומיטבי, ועד סוף השנה עומדים לרשותנו 30 וכמה שיעורים, אפילו יותר, לא יודע מה, לא גמרתי לספור לגמרי, אבל הכנתי לי כבר את התשתית, ויש לנו מספיק זמן באמת בשביל לעשות סקירה רצינית לאורך התנ"ך כולו, עם תובנות רבות כיוון. אני רוצה עכשיו להתחיל לדבר על, כהדגמה על העניין, ושל חשיבה על אירועים צבאיים בתנ"ך, במבט נוסף צבאי, כן? מה שבדרך כלל לא עושים, כפי שתכף תראו. אני רוצה, כפי שאמרתי, לדבר על שלושה מבצעים של חילוץ שבויים, או אם תרצו בני ערובה, כן? מבצעים של חילוץ שבויים, כפי שאמרתי, יש שלושה. הראשון מופיע בספר בראשית, פרק י"ד, זה הסיפור של אברהם והגדוד שלו, כן, שמחלץ את לוט ואנשי סדום, ולא רק אותם ורכושם, מידי הכוחות שהגיעו מארצות הברית והחיטים, כן, תכף נעשה גם היכרות מי הם, מאיפה הם. האירוע השני הוא האירוע של ספר בראשית, פרק ל"ד, שזה החילוץ של בני יעקב, ובמיוחד שמעון ולוי, וגם זה פעם ננסה להבין מה חלקם בעסק ומה החלק של כל האחים, כי הם לא, יש קטעים שהם לא עבדו לבד, ואנחנו מדברים פה על חילוצה של דינה, כן, משכם, והאירוע השלישי הוא אירוע שבו שמופיע בספר שמואל א', פרק ל', והוא מדבר על דוד וגדודו שמחלצים את הנשים והטף שלהם מידי עמלק, מידי עמלק. אז אלה שלושה אירועים. מה שאנחנו פתאום נגלה, איך כל אירוע מתגלגל לגמרי אחרת, כי נתוני הפתיחה של כל אחד מהאירועים שונים מנתוני הפתיחה של הצד האחר. ותראו איך הכתוב שמתאר את הדברים בפירוט, מסביר לנו את שיקול הדעת ודרכי הפעולה של כל אחד מן הפועלים בשביל להשיג את היד, ותבינו גם את המשמעות של כל אירוע בפני עצמו. אולי נספיק לגמור היום את האירוע הראשון. אני מקווה, זה היה הניסיון שלי, להריץ את האירוע הראשון. בעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך ונלמד את האירועים הנוספים, ובכל פעם נעשה השוואה ביחס לאירועים האחרים, ותראו את ההבדלים בין ההתנהלויות של כל אחד מן מובילי האירועים הללו, ותנסו גם להבין למה כל אחד יתנהל בדרך שבה הוא יתנהל. אוקיי? בואו נתחיל עם אברהם. ובכן, ספר בראשית, בחלקו הראשון, מפרק י"ב ועד פרק כ"ה, שבו אברהם אבינו הולך לעולמו בשוב פרשת חיי שרה, מספר לנו על 100 שנים מחייו של אברהם אבינו. 100 שנים מחייו של אברהם אבינו. ואני אומר פה משהו שילווה אותנו גם בהמשך, כי הוא נכון ביחס לתנ"ך כולו. התנ"ך איננו מספר כל מה שקרה ביחס לאף תקופה ולאף אדם, גדולים וחשובים ככל שיהיו. כי התנ"ך איננו יומן מבצעים, אם נדבר במושגים של עולם המלחמה,
והוא איננו ספר ביוגרפיה של אף אחד מן האישים, אפילו לא של החשובים ביותר. על אברהם אבינו, אנחנו יודעים פרט לעובדה שהוא נולד ומי היו בני המשפחה שלו, בסוף פרשת נוח, זה הכל. אני רוצה להזכיר לכם שאברהם אבינו בהתחלת פרשת לך לך הוא בן 75. היי אברהם בן 5 ו-2 שנה, בלכתו מחרן וכו'. הוא בן 75, הוא נפטר בגיל 175, כך כתוב בסוף פרשת חיי שרה, בפרק קפה. זאת אומרת, אז חוץ מהקבצה הזאת של חלק מהסיפור של בני, כיוון שמסתדר עם 430 ו-400, אוקיי, אבל בגדול, הזמן שהכתוב מספר לנו לאברהם אבינו, זה מגיל 75 עד גיל 175. עכשיו, אם תיקחו את כל מה שכתוב סיפר לנו, מי לך לך ועד יום מותו, ותרצו לתת כמות של זמן שזה היה, תגלו דבר מאוד מעניין. אם נמשל, העקדה, כמה זמן נמשכת העקדה ברוטו? 3 ימים פחות או יותר. תרצה להקדים את הצו של יום קודם, ואז בישכם אחרם בבוקר, ואז ביום השלישי. אוקיי, ברוטו 4 ימים. עכשיו גם שם אנחנו יודעים מעט מאוד. הרי הם הלכו 3 ימים. מה קרה במשך 3 ימים? הדו-שיח בין יצחק ואברהם מאוד קטוע, מאוד קצר. זאת אומרת, אני אוכל למלא, גם אם אני אגיד, טוב, נניח שאני אגיד 3 ימים. עכשיו, קניית מערת המכפלה. כמה זמן זה לקח? כמה שעות. אז אני אלך עכשיו פרק אחרי פרק, אתם תגלו שמכל 100 שנים של אברהם, מ-75 עד 175, אני יודע אולי נפח כולל של כמה חודשים. תעשו פעם חשבון, עשיתי פעם. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים הרבה. והתורה בעצם מספרת לנו אירועים מייצגים. הוא הדין ביחס לתקופת המדבר, הוא הדין ביחס לכל תקופה. גם על חייו של דוד, אנחנו לא יודעים כל מה שהוא קרה, מה קרה איתו. כתוב מביא לנו אירועים מייצגים. עכשיו, למה בחר הכתוב דווקא באירועים הללו? זאת שאלה מרתקת, אבל זאת עובדה. וכנראה שהכתוב רואה דרך האירועים הללו את מה שמשקף את חלון הראווה ביחס לדמות או לתקופה. כן, תקופה מסוימת, אנחנו יודעים עליה איקס מידעים, לא הכל, קטעים בלבד. אלא שכתוב רוצה דרך המידעים הללו להציג לנו את הדמות או את התקופה וכן הלאה. במילים אחרות, מה שאני בעצם רוצה לטעון, שאם הכתוב יקדיש פרק שלם, פרק י' ד' מתוך לא הרבה פרקים, כן? מפרק י' ב' עד כ"ה, כמה? 14 פרקים. פרק שלם ומפורט למדי עם כל השלכותיו על המלחמה של אברהם בחילוץ בני הערובה, סימן שהדבר הזה חשוב, כי הוא לא סיפר הרבה, הוא סיפר מעט, והוא רואה בזה משהו חשוב ואמירה מאוד מאוד משמעותית, וננסה לפצח אותה. אבל כדי להבין את האמירה הזאת ואת החשיבה הזאת, אנחנו נבין להבין קודם כל את האירוע. אז בואו נתחיל לקרוא את האירוע, פרק י' ד' בספר בראשית. ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, גדר לעומר מלך אלם, ותדעל מלך גויים. מוריי ורבותיי, אנחנו מדברים פה על מלכים שאנחנו לא כל כך מכירים אותם מתוך ההיסטוריה החיצונית, את השמות המפורטים הללו. יש כל מיני השערות שרוצים לחבר בין הדמויות הללו ולתת להם שמות ספציפיים המוכרים לנו מההיסטוריה ומן המידע החוץ תנכי. בכל מקרה, אם אנחנו קוראים על שנער, שנער זה שם נרדף לאיזו ארץ? בבל. אנחנו מכירים את זה מפרק י' ב', קצת קודם, נכון? בפרט, כן, שהוא פרק י' א', טעות שלי, פרק י' א', כן? והיא בנושא מקדם, והייצו ביקה בארץ שנער, וישבו שם, כן? ושם מתחיל מגדל בבל. אז זה בבל. אם אני לוקח את מלך אילם, את אילם אנחנו מכירים, זה במרכז אסיה, גם כן, באזור של מרכז אסיה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 4 מלכים שבאים ממרכז אסיה, והם עושים מסע מלחמה מאוד מאוד רציני. תבינו של לצאת עם צבא שיוצא משם ועושה סיום. עכשיו, למה הם באים לעשות מלחמה? עכשיו, הם עושים מלחמה עם עוד אנשים. הכתוב מתמקד ב5 מלכים שהם החשובים לסיפור של אברהם אבינו. אבל הכתוב גם מספר לנו על קרבות נוספים שהם עשו. הכתוב מספר לנו שהם בסוף עשו מלחמה עם מלך סדום ועם מלך עמורה, עם מלך אדמה, מלך צבועים וצוהר. דיינו 5 ערים שנמצאות באזור שמוכר לנו היום כאזור ים המלח. שאני לא רוצה כרגע לדון איך נראה האזור הזה לפני שהפך אלוהים את סדום ואיך הוא נראה קודם. עוד שנייה.
הם לא התחברו ביחד?
הם התחברו ביחד כי הם הותקפו ביחד והם היו צריכים לתת מענה.
הם לא הותקפו.
בבקשה?
הוא כבש אותם וכתוב שהם עבדו אותו 12 שנה.
רגע, 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 רגע. כל אלה חברו אל עמק הסדים וים המלח. שם מתנהל הקרב הקריטי מבחינת אברהם אבינו. עכשיו מה קרה? ועכשיו הכתוב אומר, 12 שנה עבדו את גדור לעומר. דהיינו גדור לעומר היה המלך הראשי שם של כל הברית הזאת שבא ממרכז אסיה, והוא שלט פה. והם עבדו לו ושילמו לו מיסים, משמן שהוא ביקר פה קודם, והשליט את שלטונו פה, נכון? ובשלב מסוים, כן, הכתוב מספר לנו שמרדו בו, כן? עכשיו 13 שנה, הכוונה רש"י לפחות אומרת שבשנה ה-13 הם מרדו, ולכן בעקבות איך זה בא לידי ביטוי המרד, שהם הפסיקו לשלם לו מיסים. ואז מה הוא עושה? הוא בשנה ה-14 בא גדר לעומר והמלכים אשר איתו, וכנראה מתוך ההמשך מתברר שלא רק המלכים האלה מרדו בו, אלא כל האזור פה החליט להרים ראש ולהפסיק לשלם לו מיסים. והם מכים את מי? את הרפאים. הרפאים באשתרות קרניים. את הערים, זה באזור הבשן, אנחנו מכירים את זה מתוך המלחמות של ישראל אחריכם, בשנה ה-40, כן, את האזור הזה של אשתרות קרניים, הרפאים, כן, איך כתוב על אוג מלך הבשן שהיה מיתר הרפאים, יש את הענקים שהיו שם, אנחנו מכירים את הזוזים בהם, גם אותם אנחנו מכירים מתוך התיאור של הארצות שהיו, של עמים שהיו באזור של עבר הירדן המזרחי לפני שישראל הגיעו לשם. בבקשה? אז לא רוצה להיכנס כרגע לכל אבל כולם באזור עבר הירדן המזרחי, באזור הבשן, באזור של סוריה של היום, פחות או יותר, ואת העמים בשווה קרייתיים. במילים אחרות, יש לנו בית אחורי בהררם סעיר, דהיינו באזור אדום. הרי עשיו כבש את הארץ מידי החורי, זה כתוב גם בפרק למדי בספר בראשית, ואנחנו מכירים את העמים הללו גם מקומות אחרים. במילים אחרות, אלה, בבקשה?
צעיר זה לא כאילו מישהו שהיה ביחד עם עשיו, זאת אומרת שהוא היה הרבה אחרי זה, לא?
עשיו הולך לשעיר, שעיר זה שם מקום שקדם, את החורי, תסתכל בבקשה, תפתח רגע, ספר בראשית פרק למדי, תסתכל רגע, ספר בראשית פרק למד וו, טעות שלי, פרק למד וו, הכתוב מספר לנו, כן, שהוא בא לשם, וכן, ופסוק כף, מה כתוב? כן, אלה בני שעיר החורי, יושבי הארץ, נכון? הם היו לפני שעשיו הגיע לשם, נכון? וזה מה שכתוב, אלה החורי, שהם גיירים בשעיר. זה גם כתוב שבני ישראל מוזרים, תראו בספר דברים, בפרק ג', בפרק ב', ג', תסתכלו רגע בספר דברים, בפרק ב' ג', כתוב שם שלא, אסור לנו לגעת באנשים שם, תסתכלו בפרק ב', פסוק ד', ספר דברים, פרק ב', פסוק ד', ואת העם צו למור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו, היושבים בשעיר, אל תיגעו שם, לא ייתן לכם מכל הר שעיר, כי הוא נתן את אלה, לעשיו, נכון? עכשיו הכתוב אומר לנו בפירוש, מי גר שם קודם? יש לכם פה רשימה, יש לכם למשל, כן, בהמשך, בפסוק י' א' וכו' וכו', וביחס לסעיר, הכתוב אומר לנו בפירוש, שאחורי ישבו שם, כן? ישבו שם אחורי בסעיר, כן? בפסוק כף ב', כאשר עשה לפני עשיו היושבים בסעיר, אשר השמיד את אחורי מפניהם. מתחורי היו לפני שעשיו הגיע לשם, פרק ב' פסוק כף ב' בספר דברים. אתה רואה?
אבל זה נשמע כאן ששעיר חורי הוא שם של בן אדם.
שמי?
שם של בן אדם שהיו לו בנים, נתן ושבע לציון בן אדם.
לא, זה לא סותר. קריית ארבע זה שם של מקום, והוא נקרא על שם אדם שקראו לו ארבע.
כן, אבל הוא עדיין, החורי, שעיר אדם נולד,
טוב, זאת שאלה, זה כמו עם דן. כתוב ש...
יש הרבה מקומות שקוראים להם.
על שם סופם, זה סיפור, זה כבר סיפור אחר, אני לא רוצה להיכנס כרגע לעניין הזה. ברור לגמרי שאחורי ישבו אדום לפני שעשיו הגיע לשם, אוקיי? בקיצור, הוא מכה, כפי שהכתוב מתאר לנו פה, קבוצה של מלכים. לפני שהוא מגיע לאזור ים המלח, שבו נערך הקרב הקריטי מבחינתו של אברהם ואנשי סדום, הוא עיקל לפני כן בדרכו בעבר הידן המזרחי, את כל עבר הידן המזרחי, החל מאזור הבשן וקלה באזור אדום, עד בואכה, עד אל פרן אשר על המדבר. וישובו ויבואו אל עין משפט, חזרתי לספר בראשית פרק י' פסוק ז', וישובו ויבואו אל עין משפט היא קדש. עכשיו בין אם זה קדש או קדש ברנע, כן, אבל מי גר שם? עמלק, כן, העמלקים, אנחנו מכירים את העמלקים, עמלק יושב בארץ הנגב, אז הוא מכה גם את העמלקי וגם את האמורי היושב בחצצון תמר, שאנחנו יודעים שזה עין גדי, חצצון תמר היא עין גדי. במילים אחרות, אנחנו מוצאים כאן את המסע הגדול הזה, וכשהוא מגיע, זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות פה משהו סכמטי ככה זריז, אז אם זה החולה שעוד לא יפשו אותה, וזאת הכנרת, וזה ים המלח, אז הם מגיעים, כל החבורה הזאת מרחוק, הם מגיעים מכיוון מרכז אסיה, מגיעים אי שם מהצפון, כובשים את כל האזור הזה, עוברים כאן, כובשים את עמלק, ואז מתעסקים עם מלכי, עם חמשת המלכים שיושבים, בוא נערך הקרב, כפי שאחרי הקרב הם לוקחים בשבי את לוט וכו', וחוזרים כנראה דרך השבר הסורי-אפריקאי צפונה, כי כשאברהם אבינו שגר בחברון, בא פליט ומדווח לו מה קרה כאן, יוצא לרדוף אותם, והוא פוגש אותם, רודף אותם עד דן, ואחר כך עד חובה אשר משמאל לדמשק. בהזדמנות הקרובה נעשה לכם פעם היכרות עם מערכת המושגים של שושנת הרוחות של הקדמונים, כי גם הגיאוגרפיה שלהם הייתה אחרת. כל המפות של העולם העתיק, אנחנו היום מצפינים את המפות, נכון? פעם היו מזריחים אותם, נכון? מן המזרח, כי הפנים היו קדמה מזרחה, וימין ימן זה היה דרום, ושמאל זה היה צפון, וכשהוא תוקף אותם ורודף אותם עד חובה אשר משמאל לדמשק, הוא תוקף עד מצפון לדמשק. אומרת אברהם עושה פה מבצע גדול מאוד, והוא רודף אחרי החבר'ה שנוסוגים פה, ומנסה להשיג אותם
וכולי וכולי.
את זה ננתח בפעם הבאה. דיינו, ננסה להבין באיזה פוזה כל אחד נמצא, מה המשמעות של זה, מה יחסי הכוחות, מה כל אחד מרגיש בשלב הזה, מי שענן, מי בטוח, מה היה היקף המבצע וכולי וכולי. זה בדיוק התפקיד שלנו. אבל ברגע שאנחנו מציירים את התובנות ומבינים אותם, אז פתאום כל העסק הזה מקבל מבט אחר, ואז ננסה להבין, אוקיי, אחרי שהבנו מה קרה פה, למה אברהם אבינו מקבל כבוד מלכים כל כך גדול בסופו של הפרק הזה. כן.
יוצא שאברהם היה די מבוגר, אני לא זוכר אם אתם תגיד, עשיתי פעם חישוב בתקופת התפלגות הארץ של סיפור מגדל בבל.
אנחנו כבר לא אחרי, אנחנו כבר אחרי מגדל בבל בכל מקרה.
אבל לפי זה יוצא שהסיפור שהיה של כל המלכים היה 60-70 גג, זה יכול לומר, שנה אחר כך, ולכן שמעתי פעם תיאוריה שבאה ואומרת שזה לא היה מהלך מלחמתי כל כך גדול, אלא פשוט הם לא היו מוגדרים כעמים, אלא כחמולות משפחתיות כאלה.
מי? מי? מי?
כל העמים פה באזור.
באזור אני מסכים, באזור פה אני מסכים איתך, ואני בדיוק הולך לדבר על זה. אנחנו לא בוויכוח, אנחנו מסכימים. כן, כבר רמזתי קודם. הוא לא בא עם צבא גדול, הוא בא עם משפחה, עם שבט, זה שבטים. זה לא עמים מאורגנים וגדולים. אנחנו חייבים לעצור פה, נדמה לי שיש כמה דור. המשך יבוא בשבוע הבא, 5:15 עד 6:15, נמשיך בנקודה הזאת. להתראות.